שחיתי את כל משק עם האוטו.
עוד דבר, היינו צריכים להעמיד רב מהגוץ.
שי, אתה לא מאמין. כן, היה לדחוף את האוטו.
איך על שדלות?
אנחנו באמת טרקטור, אני אתכה... פשוט לא היה זה. אני תמיד, כבר פעם אחת שקלתי לנסוע דרך נחל ברק שם, מכיוון... והרב דני אמר שלא כדאי. זה עוד יקרה, עוד ננסה. אז הבאתי פה מפה שבעצם רואים בה כמעט את כל... את כל האזור של, של סיפורי גדעון. תשמרו את המפה כי היא חשובה גם לסיפורי אבימלך. אפשר לראות במפה, איי, הבאתי גם תמונה, אבל אפשר לראות במפה את הכפר ערק בורין. אתם רואים את הכפר ערק בורין בצד שמאל?
בורין אני רואה.
יש בורין מעליו, מצפון לו יש ערק בורין. בורין זה הכפר המקורי, נפגוש אותו בהמשך הסיפור עם, 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 עם יותם. מעליו ערק בורין, ערק זה מצוק, הכפר הזה נמצא על מצוק. מתחת למצוק, מצד מערב, נמצאת חירבת צור, ומדרום לה נמצאת חירבת אופר. אתם רואים?
כן.
חירבת אופר היא הזיהוי, היא השימור השם של אופרה. זה, אותה זיהה בעצם חנן אשל כאופרה של גדעון. הזיהוי המדויק יותר, כנראה, זה מה שדביר אביב מציע, חירבת צור. שם מצאו גם שרידים מתאימים. יכול להיות שקוראים לחיר בצור בגלל, בגלל שהיא מתחת למצוק, יכול להיות שהיא גם משמרת את השם של אותו צור שעליו גדעון, ככה כתוב שהוא שם את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ה, מה שהוא מביא, את האוכל שהוא מביא למלאך, על הצור. אז זה אופרה וזה המעוז, המעוז זה המצוק הזה שערת בורי ניצבת על המעוז, היא ממש הכפר נמצא על הקצה, ככה ממש על הקצה. של המצוק, ממש על הקצה, וכנראה שם למעלה, על המצוק, זה המקום שבו גדעון בונה את המזבח, למעלה, במקום שבו כולם יכולים לראות, על ראש המעוז הזה במערכה, ככה קראנו בפסוקים. את שכם כולם מזהים, עכשיו תסתכלו, נראה לי שהזכרתי את זה בפעם הקודמת, ניתן לראות, בתוך שכם, בואו ננסה לזהות את המחנה, את שכם הקדומה, אני לא רואה פה את ה... איפה? לא, יש את זה, זה מחנה הפלישתים, הפליטים בלטה. כן. אז זה שם, לא, זה המחנה החדש. ליד מחנה הפלישתים יש את קבר יוסף, אתם מזהים? קבר יוסף הוא הריבוע השחור. אתם רואים?
איפה?
ריבוע שחור שנמצא מעל מחנה הפליטים בלטה. ריבוע שחור בולט, טיפה צפונה. רואים את מחנה הפליטים בלטה? הוא משמר כנראה את השם של אלון מורה, מלשון בלטה, מלשון אלון, ואפשר לראות, לא, כתוב שם בקטן בית מטבחיים. בכל אופן, תסתכלו, אתם רואים, אם אתם מזהים את קבר יוסף, שזה הדבר הזה, זה הריבוע השחור הקטן שכזה, מתחת לאצבע שלי, וממזרח לו זה שכם הקדומה. סליחה, ממערב לו זה שכם הקדומה. כי על יעקב אבינו, כשהוא קונה את חלקת השדה שבה נקבר יוסף, כתוב ויחן את פני העיר. פני העיר הכוונה ממזרח לעיר. אז ממערב לו נמצאת שכם הקדומה בין שני הכבישים. כלומר, כשאתה פה בא בכביש הזה, מכיוון ג'נין, אתה נוסע, ופה אתה פוגש בשכם, אתה עובר במעבר צר בין שני ערים. עכשיו תסתכלו, ניתן ההצעה של אליצור, על מעמד הר גריזים והר עיבל, אפשר לראות, דיברנו על זה שחציו מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל, דיברתי קצת על המושגים הזה? מה זה אל מול? טוב, אז אני אגיד ככה בקצרה, בתנ״ך כנראה שהמילה אל מול, המילה מול אינה כמו שאנחנו מבינים מול אחד מול השני, אלא מול הכוונה למרגלות. אפשר להוכיח את זה, אני לא, למרגלות או בסמוך. למשל, רואים את זה מאוד טוב אצל יונתן ונערו בסיפור עם בוצץ וסנה. אז בספר שמואל, כתוב ככה, ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלישתים, שן הסלע מהעבר מזה ושן הסלע מהעבר מזה, שם האחד בוצץ ושם האחד סנה, ואז כתוב ככה, השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגב מול גבע. מכמס, בסדר, מי שמכיר היום את, את גבע ומכמס, יש נגיד אם אנחנו באים היום מירושלים, אתה נוסע בכביש 60 לכיוון אופרה ובית אל, אתה נוסע, אתה יוצא דרך חיזמה, כן, פה יש את הכיכר של חיזמה, מי שלא מכיר לא נורא, ונוסע לכיוון הכיכר של אדם, בסדר? ובדרך אתה עובר, הכביש עובר בין כפר שנקרא ג'אבה, בסדר? זה ופה כפר מולו שנקרא מוכמוס. הם משמרים את השם של גבע ומכמס. ביניהם עובר ואדי עמוק שקוראים לו היום נחל מכמס. וזה, ולפי מה שקראנו עכשיו, כתוב, השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והשני מצוק מנגב, נכון כתוב? והשן מול מכמס, והאחד מנגב מול גבע. אז אנחנו מבינים שמול גבע זה מתחת. לגבה, לא מול
גבה.
אני לא הוכיח את זה עכשיו, תבדקו בכל מקום בתנ"ך, מול למרגלות או בסמוך ל, אבל לא מול. ג'אבה נמצאת על הר, בסדר? בתחתית ההר הזה נמצא המצוק הזה שהוא לא מול גבה, הוא למרגלותיה. בתנ"ך מול זה למרגלות. השני נמצא מול מכמס מצפון והוא למרגלות כפר מכמס, ביניהם עובר נחל מכמס.
מצפון למה? זה לא מצפון
למכמס. לא, מצפון לנחל. אם אתה פה, אם אתה עומד פה, יש מצוק אחד מצפון, מצוק אחד מדרום. בסדר? וזה מול מכמס, הכוונה למרגלות. בסדר?
הרב.
כן.
בזמן
הצהר,
כשאנחנו
מסתכלנו
כיוון
גרוי,
הסתכלנו למזרח.
לא, אנחנו הסתכלנו לכיוון צפון.
כאן
כיוון הרכביר,
ואז
הרגלנו למטה, אתה צודק, כי כשעמדנו על הר גריזים, אז כן, אנחנו עמדנו נגיד כאן על הר גריזים, וזה גם היום מה שנקרא תצפית יוסף, אז אתה מסתכל משהו כזה. אתה מסתכל לכאן. ככה, אתה מסתכל, פה הר כביר, כן? פה הר כביר, פה הר עיבל. בסדר? פה כל עמק המחמטת, כל האזור הזה. ופה שכם. יש, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו במפה. בסדר? אנחנו, אתה עומד במצפה יוסף, תסתכל איפה אתה עומד במצפה יוסף, אתה רואה איפה שכתוב תל ארס? שם עמדנו, זה מצפה יוסף. תסתכל מזה לקבר יוסף, זה בדיוק צפון מזרח, אתה רואה? אל הריבוע השחור. אז אנחנו עמדנו פה, על תל ארס, וזה כל מי שרוצה היום לעשות תצפית על קבר יוסף עומד שם, זה נקרא מצפה יוסף, וצפינו לכאן, לנקודה הזאת. היא בדיוק בינינו לבין הר כביר. אתה רואה? יש? אסקר נמצא, בין אסקר לבין תל ארס. אתם לא מזהים את הנקודה השחורה, ריבוע שחור, כתוב קבר יוסף, כתוב. בקטן מאוד, אבל כתוב קבר יוסף. נבי יוסף כתוב. אתם רואים את זה? זה ממש בקטן, כתוב נבי יוסף, אני אסמן את זה בכחול. הנה. בסדר?
כן.
כתוב ממש ממש בקטן נבי יוסף. פשוט לא היה לי דפים של A3 לצלם מהגדרה. בסדר? זה קבר יוסף. ממערב לזה זו שכם הקדומה. הנה, אני... משתמש רגע. בירוק זאת שכם הקדומה. ממערב, אתם רואים? ממערב זאת שכם הקדומה, זה תל שכם. בתוך תל שכם שנחפר, קשה מאוד להיכנס היום, כניסה רק אחת לכמה שנים, אמרנו יש מצבה מאוד גדולה, לבנה, מיוחסת כנראה ליהושע בן נון, שמציב מצבה תחת האלה אשר עם שכם, האלה. בסדר? בסוף ספר יהושע, יהושע פרק כ"ד. בסדר? אנחנו אז דיברנו על אופרה, ודיברנו על הר הכבורין, בסדר? זה הכפר הזה, שאופרה מתחתיו, וכדי להגעים, נראה אחר כך למשל את יותם, שהוא רוצה לדבר עם אנשי שכם, אז הוא נושא את המשל שלו באמצע הדרך על הר גריזים. זה באמצע הדרך בין אופרה לבין שכם. אין דרך אחרת להגיע לשכם, חייבים לעלות על הר גריזים, לרדת בצד השני, בסדר? ב בורין מוזכרת גם בהמשך בסיפור עם בערה, בערה, המקום שאליו הוא בורח. אז זה המקומות שהזכרנו בינתיים. עוד דבר אחד שכן, תסתכלו רגע, אני משתמש רגע, תסתכלו על מה שאני מסרטט עכשיו. סרטטתי בוורוד, אתם רואים את ה, את ה, יש שני נחלים, נחל אחד ש, מיני, ודי אחד שיורד מהר עיבל, וודי אחד שיורד מהר גזים, והם יוצאים, יוצרים מהם תיאטרון טבעי. אתם רואים את זה? הם יוצרים מהם תיאטרון טבעי. זה הצעה של אליצור לגבי מעמד הר גריזים והר עיבל. תראו איזה יופי. חצי עם עומד פה בתיאטרון, ממש על כל המסביב. אתה רואה? זה ממש רואים את זה. והחצי השני עומד פה. חציו אל מול הר גריזים, כלומר, למרגלות הר גריזים, על הפעת, על הפעת, פעתים התחתונות. והחציו אל מול הר עיבל. זה ממש איפה ששכם היום, נכון? ממש איפה ששכם היום. לא, שכם אז הייתה כאן. נכון, סמוך לעיר. זה הצעה מאוד מאוד טובה, כי באמת גם מתאימה למילים אל מול, וגם בטווח שמיעה זה בוודאי, ואם ארון השם עומד בדיוק באמצע, כן, זה גם מקומות מאוד נוחים. אגב, בלי עכשיו להיכנס לארכיאולוגיה, אנחנו מכירים מאוד מקומות שמצאו יותר, אדם זרטן מצא את המקומות, כל מיני גלגלים, ותמיד זה באמת, יש איזה אמפי טבעי כזה שצופה על הגלגל, אז זה ממש ממש מתאים. המזבח מהר עיבל, רק לסבר את האוזן, בכלל לא סמוך לסיפור הזה, הוא נמצא בצד הצפוני של הר עיבל, פה. פה, בכלל לא ליד, המזבח שזרטן מצא, הוא נמצא בצד הצפוני של הר עיבל, ולכן צריך להבין שזה כנראה שני אירועים נפרדים. התיאוריה שלו הייתה שהר גריזים, שהר גריזים זה בכלל ההר הזה.
הר כביר.
הר כביר. אנחנו ניגע, כן, כאן, קוראים לזה שייח בילאל, כן, למה שיש פה על הזה, כתוב אפילו בקטן, שייח בילאל, על הר גריזים, על הר כביר. בהמשך נראה שזה לא רלוונטי בכלל, כלומר, התיאוריה שלו גרועה, לא מסתדרת עם שום דבר שנאמר בפסוקים. אולי אמרתי, מה? אדם זרטן ניסה להעביר את הר גריזים לכאן. זה לא מסתדר עם שום דבר שעל
המזבח.
מה? בגלל המיקום של המזבח, שוב, אין קשר עין בין המזבח להר גריזים שאנחנו מכירים, כן, שמוכר על האמת ב-2000 שנה האחרונות, כשומרונים בנו עליו והם קוראים לו הר גריזים, אז הוא רצה לטעון שזה הר גריזים, הוא רצה על זה ספר שלם, לא סביר. נראה בהמשך, מוכח בקלות בהמשך הספר שזה לא זה.
המזבח הזה סתם, זה לא קשור לאירוע
שלו. לא, מזבח קשור, אבל הוא לא, יש שני אירועים שונים, יש אירוע של הקמת המזבח, ואירוע של מעמד הברכה והכללה, הם לא ביחד. הם לא ביחד. יש לנו זה מאמר מאוד יפה של הרב יואל בן נון, אני לא אעסוק בזה עכשיו, בסדר? אבל יש שני אירועים שונים, שמתרחשים אחד אחרי השני.
כמה זה כל משבצת?
כל משבצת קילומטר. לא, כל משבצת 500 מטר, זה מפה 1 ל-50. כל משבצת 500 מטר. כן.
כל לשם הקדומה שאיבן, חבל, יהיה לה מקום להתפתח. קילומטר.
מה?
שם הקדומה, כי
אולי נבטא
שם
שם שום קומית. איפה, בשכם? שם הקדומה. מה? שכם הקדומה? כולה כמה הייתה? 30 דונם. זה שום דבר. היא אפילו לא כיסתה את המרווח בין שני הערים. בסדר? זה ערים, ערים מהסוג. אנחנו, נסבר את האוזן, אני גר היום בנוב. ההיקף של היישוב הוא 4 קילומטר. לעיר קדומה, זה הייתה עיר ענק. אנחנו רגילים שיש כבישים ויש גני משחקים וזה, פעם הבתים היו אחד ליד השני, אחד ליד השני, הכל צפוף, אחד צמוד, 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 צמוד.
עיר דוד.
כן, עיר דוד, עיר דוד כמה? 30 דונם.
נווה.
זה הכל, נכון? בסדר, אז נניח, השכם הקדומה הייתה יותר גדולה, 40 דונם, עדיין, זה מקום קטנצ'יק, זה מקום פצפון. בסדר, מבחינת אנחנו תופסים היום כזה, היו ערים גדולות, חצור הייתה עיר גדולה, 1,000 דונם, אבל זה נדיר מאוד. נדיר מאוד. בחול היו גם, בחוץ, בתקופת התנ"ך, היו כמה...
איזה חצור?
מה?
איזה חצור?
איזה חצור שלנו?
הדרומית?
כן, לא, הצפוני. חצור הגלילית. טוב, אז עד כאן הזכרנו נראה לי כמעט את כל מה ש... כל מה שהוזכר כבר בינתיים, ואנחנו בהמשך נשתמש בזה עוד. במפה. איפה עצרתי? רק תגידו לי רק ה... זה? דיברתי על בני אפרים, נכון?
עם אביעזר בדיוק.
מעולה. אז אנחנו עם בני אפרים ראינו את ה... גיוס של אביעזר, אמרו אל אבני אפרים, זה דיברנו, למה אבני אפרים וכולי. הסוכות ופנואל, יאללה, אז כאן עם סוכות לפנואל. ויאמר אליהם, אני לא טוב לבנות אפרים מבציר רבי עזר, ואנחנו הסברנו שיש בזה דו משמעות. מצד אחד הוא אומר להם, וואו, אתם עשיתם הרבה יותר, אני עשיתי כלום. מצד שני הוא אומר להם, אני באמצע הבציר, ואתם מפריעים לי. כן, וזה עוד הסבר אולי למה הוא בכלל לא מתחיל לריב איתם. כי הוא כרגע עסוק בלרדוף. כן. ויבוא גדעון, אני בפסוק ד', פרק ח' פסוק ד'. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא ושלוש מאות האיש אשר איתו עייפים ורודפים. פלא עולם, כל ה-30 אלף הנותרים נעלמו, ושוב הוא נשאר עם 300 איש. עייפים ורודפים, עייפים בתנ"ך, צמאים ורעבים, נכון. כי עייף אנוכי, כשאומר סב, הוא לא אומר לו הולך לישון, הוא אומר, עליתי נינה, נכון? הוא רוצה לאכול. עייף בתנ"ך זה מים קרים, הנפש עייפה, שמועה טובה מארץ מרחק. עייף, פירושו רעב וצמא.
אז הם באים... זה חז"ל עייף
ורוצח, לא? מה?
זה חז"ל עייף ורוצח.
בסדר, חז"ל... בדרשה, אבל בפשט של המילה עייף, בסדר? רעב או צמא. בדרך כלל, בוא נגיד ככה.
אוקיי, עייף כוח זה...
זה מאיוב. אולי עונים עוצמה הרבה. כאילו זה ביטוי מאיוב, אם אני זוכר טוב.
עייף כוח?
לא בטוח מאיוב, גילים, זה בטוח מספור. אולי עונים עוצמה הרבה, נכון, ישעיהו. בכל אופן, יעף זה ביטוי, זה סיכול יצורים כמו כבס, כסר.
כן, לא, זה אותה משמעות, כן. אני אומר פה זה משהו
ש... הבנתי משמעות, שכאילו, כן. אבל גם כן אותו דבר, אני חושב שזה לא אומר.
קוראים לו את התחושה.
גם שראה, חדש, כן, כל אנחנו מעבירים את זה. טוב, אז זה עייפים ורודפים, ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. פה צריך להבין שיש פה שני עניינים שהם קצת, הם דו משמעיים. אנחנו מרגישים פה שתי תחושות כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה. מצד אחד, יש פה מעשה של גדעון, שהוא מעשה מאוד לא אופייני לתקופת השופטים. הבן אדם רודף אחרי זבח וצלמונה. בסדר? זה נדיר. בדרך כלל, בתקופת השופטים, הסתפקו בלפתור את הבעיה המקומית. וגדעון רודף אחרי זבח וצלמונה אל מחוץ לתחומי הארץ. זה מאפיין, זה לא מאפיין של תקופת השופטים.
זה קרה בפרק הקודם עם דבורה.
לא, בשטח הארץ, בתוך השטח, כן? בשטחנו. אבל פה יש תגובה אל מעבר לשטחנו, ונראה עוד מעט אפילו עמוק לתוך שטח האויב, וזה באמת לא מאפיין של תקופת השופטים. אז זה מאפיין, האמת היא, אם היא עוברת בצורה יותר בוטה, זה מאפיין של מלך. מלך יוזם מלחמות ויוצא החוצה למלחמות התקפיות. מה? כן, כן, זה קשור פה לשאיפה, אולי גם לשאיפה של גדעון, אנחנו, זה נקודה אחת. מצד שני, תשימו לב לנקודה שנייה אחרת שמופיעה פה. הביטוי הזה, ויאמר לאנשי סוכות, תנו לה כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. לא, אנחנו, אני. אז לא רק זה שהוא ממשיך רק עם השלוש מאות, הכל נהפך ללשון יחיד. זה התחיל בויבוא גדעון הירדנה, עובר, הוא ושלוש מאות איש אשר איתו, ואחר כך כתוב ויאמר, ואנוכי רודף, אנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה, ומיד תראו שהתנ"ך עובר פה רק ללשון יחיד. והוא מבקש מהם כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, טוב, כי הם רעבים כנראה, וכנראה שאנשי סוכות היה להם הרבה אוכל, עוד מעט אולי נסביר גם איך. ויאמרו שרי סוכות, החף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לי צבאך לחם. אמירה מאוד קשה. אומרים לו, תשמע, תביא תוצאות. מה זה תביא תוצאות? הוא לפני שנייה הביא תוצאות, הוא הרג 120 אלף איש. מה התלונה שלהם?
צריך להגיע לתוצאה הזאת, בלי אוכל שלכם הוא לא יגיע.
נו, בדיוק, אז אני לא...
בתחום של האויב. בסופו של דבר, אז אם הוא מפסיד, גם הם מפסידים בשטח של האויב, אז...
לא הבנתי, אבל הוא כבר הרג, 120, מה זה הקף זבח בצלמונה אתה
בלך? כי בסופו של דבר, אם עכשיו הוא מפסיד במלחמה, אז עדיין שטע שלהם.
הבנתי, כלומר, אתה אומר, מעולה, מעולה, נראה את מה שאתה אומר עוד, אני רק אעיר הערה שאפשר, יש במחקר שהם הציעו להבין את זה כפשוטו, את המילה הקף זבח בצלמונה בידך. תביא את הידיים, איך נדע שהרגת אותם, מה אתה צריך להבין, מה יש על היד? את הטבעת שלהם, תביא יד. פעם היו אומרים, תחזרו מהרב, תביאו את האוזניים של המחבלים, אז תביא את הידיים. אני לא מזלזל בפירוש, אין ספק שזה אולי ביטוי שהם אומרים לו, אבל יכול להיות שהביטוי הזה בהחלט מתבסס על מנהגים קדומים.
אבל סוכות זה עדיין עכשיו ארץ ישראל, לא?
סוכות זה עבר הירדן המזרחי, אזור ראובן וגד. נדבר על זה עוד רגע, כן, על איפה זה בדיוק. הקף זבח בצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לצמחה לכם, ויאמר גדעון, לכן בתת אדוני את זבח בצלמונה בידי, כשהם יהיו, כן, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. כן, אני אדוש את בשרכם בקוצי המדבר והברקנים. ויעל משם פנואל, וידבר עליהם כזאת, מה זה כזאת? אותו דבר, וענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות. תשימו לב שהתנ"ך מדגיש שזה היה אותה בקשה ואותה תשובה. התנ"ך לא חוזר בדיוק, לא חוזר על זה, כי רוצה, תשימו לב שזה אותו דבר. ויאמר גם לאנשי פנואל לאמור, משובי ושלום, את תוצאת המגדל הזה. אבל העונש לא אותו עונש. למה פה הוא אומר ככה? כלומר, התנ"ך דווקא מדגיש שתשים לב מצד אחד שהשאלה היא אותה שאלה, והתשובה היא אותה תשובה, אבל התגובה היא לא אותה תגובה. זה מעניין. כן, פה הוא אמר, בתת השם מזבח וצלמונה בידי ודשתית בשרכם.
אולי כי הם יותר פנימיים, אז זה יותר
לגיטימי. מה?
אולי שזה פחות קשה, כי הם באמת יותר קרובים לבתות.
אתה מציע שיש הבדל בין המקום. זה נכון מאוד, הכיוון של החשיבה.
זה דווקא יודע על המילים, הוא אומר, גם לאנשי פנואל.
מעולה.
מה שם אומר לאנשי...
מעולה. תשימו לב ששם מי שעונה זה, ויאמר שרי סוכות. כן? הוא אומר לאנשי סוכות, אבל מי שעונה לו זה שרי סוכות, כן? לעומת זאת שהוא אומר, ויאמר גם לאנשי, והיה משם פנואל ודבר עליהם, ויענו אותו אנשי פנואל. זה לא אותו דבר. פה ענו השרים, פה ענו האנשים, וזה הבדלים שצריך לשים לב אליהם. נראה שבהמשך זה באמת משמעותי, כן.
אולי גם מי שמייסר, כאילו, אני לא יודע כמה קוראים הם היו, נורא בסוכות, אבל אם סוכות היו ראשונים. אז הרבה יותר
כאילו לעקוב
אחרי מי שעושה את
המהלך ראשון,
סוכות
הם היו... מעולה, כלומר, אז מי היה יותר חמור? אנשי סוכות או אנשי פנואל?
סוכות.
אנשי סוכות הם היו חצופים ראשונים, אנשי פנואל הם היו שניים. אז מי לדעתך יותר חמור? אנשי סוכות. אז בוא נראה בעונש, אם זה הולך כמו שאמרת. וזבח וצלמונה בקרקור ומחניהם עמם כ-15,000 כל הנותרים מכל מחנה בני קדם. והנופלים 120,000 איש שולף חרב. מה זה והנופלים? דו משמעי. שתי אפשרויות להבין. או הנופלים בקרב, אבל מקודם אמרנו, מדיין ועמלק ובני קדם נופלים בעמק כהרבה לרוב. אז יכול להיות שהיו 120,000 ונשארו 15,000, בסדר? ויכול להיות שהיו 120,000, כן? ונוסף אליהם יש עוד 15,000 שעדיין לא נהרגו. אבל תשימו לב לפסוק הבא, ויעל גדעון, לבד, כן, ויעל, לשון יחיד, ויעל גדעון דרך השכונה והאוהלים, מקדם לנובח ויוגבהה, ויח את המחנה, והמחנה היה בטח. קרקור, אנחנו מזהים אותה, אז קצת אנחנו עכשיו ניגע קצת בעבר הירדן המזרחי. כן. אז אם זה הכנרת שלנו, וזה ים המלח, יש לנו קצת גדול מדי יצא לי, כן? אז פה יש לנו את היבוק. זה נחל היבוק.
היו
תקופות. כן. פה נמצאת סוכות. סוכות נמצאת בצד השני של הירדן, בסדר? אנחנו מכירים היום את אין סוכות, אני מקווה שאתם מכירים, הוא נמצא כאן, ממש ממול. בסדר? סוכות נמצאת פה בפתח נחל היבוק, ממש מול אין סוכות. זה תל שנקרא היום תל דיר אללה, ככה הוא נקרא, תל דיר אללה. אפשר להיכנס, יש שם ממצאים ארכיאולוגיים מדהימים, כתובות שכתוב בהם בלעם, הופיע בהם בלעם בן באור, דברים מדהימים.
סוכות של יעקב הקים?
מה? כן, 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 זה סוכות של יעקב אבינו. אם הוא הקים או קרא על השם, או זה, בכל מקרה, זה לא סוכות. ובירושלמי כתוב, הירושלמי אומר סוכות, זאת תרעלה. כלומר, הוא מזהה אותה עם מקום שנקרא תרעלה. והערבים, כשהגיעו לשם, לא מבינים מה, תרעלה, דיר אללה. דיר בערבית זה מכל מקום שהיה מנזר. אני קוראים לו דיר, בסדר? אז דיר, כנראה שעמד בו גם איזה מנזר, זה די הגיוני, כי אם יעקב אבינו נאבק שם עם המלאך, בסדר? אז זה די סבור, לא נאבק שם עם המלאך, לא משנה, יותר מחניים, אבל... יעקב אבינו עבר פה, אז הקימו מנזר, הקימו איזה כנסייה, דיר אללה, אז יכול להיות ראו מנזר, תרעלה, התחבר להם לדיר אללה וקראו לזה דיר אללה, עד היום קוראים לזה...
מה זה אללה?
זה לא... אללה כנראה שם של מקום, אללה, כן, שם של איש אולי, אבל הם פרשו את המילה תרעלה כשם כמנזר. לא משנה כרגע, מבחינתנו, המקום מזוהה בוודאות. בסדר? זה המקום, זה סוכות. כל העמק הזה, דרך אגב, נקרא עמק סוכות, על שם העיר הזאת, שהייתה כנראה העיר הגדולה בעמק. עמק מאוד 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 פורה. גם היום כשאתה מסתכל עליו, הוא כולו מלא חממות וטפטפות, תוצרת ישראל כמובן, מה-20 שנה האחרונות, מאחורי, אחרי הסכם עם ירדן, החממות תוצרת ישראל, הטפטפות תוצרת ישראל, וגם המים תוצרת ישראל. אנחנו נותנים לה את המים מהכינרת. בסדר, רק אנחנו מזרימים להם פה, יש תעלה. והיבול, אגב, מי שיושב שם זה פלסטינאי, כן? לא ירדן, כאילו, כאלה
שמ-48.
היינו אח, לא, פה למה, כן. ולא היינו אח, אלה בדואים, הירדנים המקוריים הם בדואים, ואלה ערבים. בסדר, לא משנה, כרגע, פה במעלה הנחל נמצאת פנואל. פנואל נמצאת יותר באזור ההררי של ירדן. פנואל שלפי המוכר לנו נקראת על שם המפגש של יעקב כשהוא חוצה את היבוק, אז יעקב אבינו חוצה את היבוק, יורד למטה לעמק סוכות, ואז הוא מטפס דרך נחל תרצה לשכם. בסדר? איתי? בסדר? כבר אמרנו פעם שמעברות הירדן נמצאות בכל מקום שיש שני נחלים שנכנסים לירדן משני הצדדים. יש? אז אם נחל יבוק, שהוא נחל יחסית גדול, ונחל תרצה, נכנסים במקביל לירדן משני הצדדים, נכון, אז מקום מאוד מאוד טוב לעבור, ולכן פה תמיד יש מעבר לאורך כל ההיסטוריה. הצומת הזאת היא צומת מרכזית מאוד. אם אנחנו מסתכלים רק על ארץ ישראל המערבית, אז באמת זה שוליים. אבל אם אנחנו מסתכלים על ארץ ישראל ככה, אז המקום הזה הוא מקום מאוד מרכזי, הוא בעצם צומת הכביש, יש בו משהו כזה פחות או יותר, אני קצת מצייר את זה, יש פה כביש 90 שלנו, כביש 90 של הצד השני, כביש 90 הירדני, יש דרך שעולה מכאן לירושלים, בסדר? וגם היום, דרך מגדלים שם וכוכב השחר, ויש עוד שתי דרכים שיוצאות מכאן, בקיצור זה מקום מאוד 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 מרכזי. ואת נחל תרצה, מקום מאוד מאוד מרכזי באזור ההוא, ולכן העיר הזאת היא עיר מאוד עשירה. כשהוא מבקש מהם לחם, הוא יודע אם הוא מבקש. מצד שני, העיר הזאת היא מאוד קשה להגנה. למה היא מאוד קשה להגנה?
כי
היא נמצאת למטה. היא נמצאת יחסית בעמק, בסדר? בסדר. כלומר, אנשי סוכות, האם הטענה שלהם מובנת? מה בעצם הם אומרים לגדעון? אומרים לו, גדעון, תשמע, אתה חמוד, אתה פינית פה את עמק ישראל עם המדיינים, כל הכבוד לך, מחיאות כפיים. אבל מי נשאר עם המדיינים? אנחנו, אנשי עבר הירדן המזרחי, נשארנו עם המדיינים. לא עשית כלום. הדרוזים ברמת הגולן. למה הם מסרבים לקבל תעודת זהות כחולה? כי מה הם אומרים? מחר בבוקר אתם תחזירו אותנו, והסד ישחט אותנו. הם אומרים, אתה מבקש מאיתנו לתת לך לחם. אנחנו ניתן לך לחם, אתה תעשה את המרדף, עוד מעט נסביר למה הם לא האמינו שהמרדף הזה יגיע לסיומו. קרקור נמצאת איפה שהוא פה. קרקור נמצאת 120 קילומטר, בסדר? 120 קילומטר בעומק ירדן, בקצה ואדי שנקרא ואדי סירחן. הוא המכונה בתנ"ך דרך השכונה באוהלים. לא משנה, זה בערך, זה יותר קרוב לסעודיה מאשר לגבול איתם. רק לסבר את האוזן. אז הם לא מאמינים שגדעון יגיע לשם. אז הם אומרים לו, תשמע, אתה רוצה לצאת למרדף אחרי הזה, אנחנו ניתן לך אוכל, אתה לא תצליח, מי ישלם את המחיר? תביא ידיים, תביא את הידיים, יש לך מה שאתה רוצה. זה אנשי סוכות, בסדר?
מי ישב שם, אלה שהוא...
פה זבח וצלמונה יושבים.
אבל הם לא רק שם, כל האורך.
זה כל האורך הם שולטים או רק שם?
מדיין זה שבט נבד. עד היום שאתה מגיע לעבר הירדן המזרחי, כן, אז פה באזור המדברי, יש אזורים מתחמים שלמי שנקראים מודיינות, מלשון מדיין, שבטים מדיינים, שהם חולשים, הם נמצאים באזור המדבר. אזור המדבר של ירדן מתחיל בערך כאן, כלומר בגבול ה-30 קילומטר ממדינת ישראל. מכאן, עד כאן זה שטח יחסית פורה כמו אצלנו, אזור הארץ אצלנו, מכאן זה שטח מדברי, עד עיראק. שתיים, שלוש, עד גבול ירח, הכל מדבר אחד גדול. עד הפרט בעצם.
מה זה
השכונה באוהלים? השכונה באוהלים, דרך השכונה באוהלים. כנראה קוראים לה ככה בגלל שכל מי שכאן זה נוודים. בסדר? אז יש פה דרך שחוצה את המדבר, היא נקראת דרך השכונה באוהלים.
מה
האינטרס
של גדעון לרדוף כל כך הרבה?
רגע,
אבל נופח זה לא... ראש הנחש.
נכון, ראש הנחש, לרוצץ את ראש הנחש. לא. סיימת, אני אומר את זה בפשטות, כנראה שיש לו עוד אינטרס, אני שם את זה כרגע בצד. אבל בצורה הפשוטה,
נכון? לא הרגת את המלך, לא סיימת. איפה רואים את זה טוב? מי הקפיד מאוד על הדבר הזה?
שאול
הוא לא הקפיד על זה.
לא, שמואל, מה זה?
שמואל, שהוא הורג את הרג. אבל מי המקפיד הגדול על הדבר הזה? זה יהושע. עם השיר הידוע שלו, מלך ירושלים אחד, מלך בית-אל אחד, מלך זה, יש לו שיר שלם שהוא כתב על זה, 31 מלכים עם חרוזים. אחד, 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 אחד. בסדר? שיר שלם. כן, זה חריזה עתיקה. בסדר? זה, זה כמו שיש את שירת עשרת בני המן, נכון? גם כן עם חרוזים, ועד, ועד. כן? אז אותו דבר של יהושע. בסדר? בכל אופן לענייננו, זה, בשביל לעשות את זה, הוא מוכן להגיע עד כאן.
כן.
יש לי גם הרפול שהוא תן בספר שלו, שבתקופה שלו הוא תמיד רדף אחרים עמוק לתוך ירדן.
בוודאי. זה בדיוק מה שחסר לנו היום. אתה יכול לעשות מבצע צוק איתן, עופרת יצוקה, עמוד ענן, איך שלא תקרא לזה, אבל אם לא הורדת את הראשים, אז זה צומח מחדש.
זה כמו גילון.
כן, זה גודל מחדש.
אגב, אבל נובח ויוגבה זה בכלל...
נובח ויוגבה הם ערים פה באזור, בקצה הגבול המזרחי המיושב. כשעם ישראל מגיעים... נכון, כשעם ישראל מגיע... לא, זה לא נובח הצפונית.
אה, זה לא נובח?
תסתכל בדעת מקרא, הוא אומר שיש פה שתי נובחים. יוגבה בוודאי נמצאת באזור הזה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, אבל באזור הזה. אזור הדרומי של סיחון.
כמה שטח היה לישראל עד...
לא, השטח המיושב הוא כנראה באזורים האלה. פה זה כבר אזורים מדבריים, מדבריות ערב פה נחשב באותה תקופה. בני קדם. בסדר, אלה הם מסתובבים פה. עם ישראל יושב באזורים האלה. באזורים...
לא, אני קראתי כמה קילומטר,
אני אמרתי. מה, כאן? אני לא יודעים להגיד. אבל כנראה תלוי בתקופות.
המקור זה בסיס האם של זה
הפתרונות? אולי, אבל נווה מדבר מאוד מאוד עמוק בשטח...
לא, כי הם הגיעו משם עד...
אנחנו לא יודעים, לא כתוב מאיפה הם הגיעו. כתוב שאחרי הקרב הם בורחים לכאן. אחרי הקרב, נשארו מתוך ה-120 אלף שזה, 15 אלף הצליחו לברוח, הם בורחים לכאן. הם בטוחים, איך כתוב, המחנה היה בטח. הם בטוחים שהוא לא יגיע, לכאן הוא לא יגיע. בסדר? והוא מגיע.
הוא מגיע לבד?
עם 300 איש. אגב, הוא לא הורג את ה-15 אלף, ככה משמע. וינוסו זבח וצלמונה. אז אני קורא בפסוק י'.
זה העניין שנתץ להם את המגדל הזה כאילו... אם הם בגובה, למה צריכים
להגיד את כאילו, מה אני אשמע? הם מוגנים יותר, ולכן, בדיוק, אני אוריד לכם את המגדל, ונראה איך אתם מרגישים מוגנים. כן, הם, מילא אנשי סוכות, אני מבין יחסית את התלונה שלהם. אנשי פנואל זה ממש לא מובן. הם יחסית מוגנים, יש להם גם מגדל, גם במקום יותר מוגן. לא ברור למה הם מסרבים. לאנשי סוכות, יחסית עוד זה. תכף נראה שבאמת העונש לאנשי סוכות הרבה יותר קטן מהעונש לאנשי פנואל. אז אני בפסוק י' קורא שהוא בזבח בצלמונה בקרקור ומחניהם עימם כ-15,000 כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנופלים 120,000 איש שולף חרב. הסברנו, הנופלים וכו'. ויעל גדעון, לשון יחיד, דרך השכונה והאוהלים, מקדם לנובח ויוגבה. ויח את המחנה והמחנה היה בטח. וינוסו זבח בצלמונה וירדוף אחריהם. וילכוד את שני מלכי מדיין, את זבח בצלמונה וכל המחנה החריד. כאן בפשטות משהו שהוא כנראה לא הרג את כולם, אלא רק הם ברחו, הנותרים, והוא תופס את זבח וצלמונה. וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה, מלמעלה החרס, לקראת ערב, הוא חוזר. וישוב גדעון בן יואש, חוזר לבדו. אני כמובן צודק, הוא לא חוזר לבד.
120 קילומטר הלוך בשוב, בערב הוא כבר חזר?
אז אתה צודק, אני חושב שמאים מלמעלה, אפשר להבין בשתי אופנים. או שהוא חוזר, הכוונה מלמעלה החרס, הוא חוזר ממזרח, כן? מערבה, מעלה החרס, הוא חוזר. כן, הוא חוזר מערב, כן, ולא תיאור זמן, כן, תלוי איך אתה מבין כאן. וילכוד נער מאנשי סוכות, וישלהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה 77 איש. מה למדנו מכאן על הנער? בסדר, א', אולי שטינקר, יכול, כן, אבל אולי, אני מניח שגם לא היה לו הרבה אפשרויות, כן, אפשר להוציא ממנו את זה, אתה יודע עם כמה שכנועים קצרים, אבל תחשבו שנער יודע בעל פה את 77 איש, זה מדהים, הוא יודע את השמות של 70. היום אנחנו בעידן הפלאפון, אתה לא זוכר אפילו את המספר טלפון, נכון? בבית אתה בקושי זוכר, כי אתה לא אמור לזכור, אבל בתקופה ההיא שהכל, אף אחד לא זוכר בשבילך, אתה זוכר 77 שמות, אבל זה לא המדהים פה, ובמחקר דווקא משתמשים בפסוק הזה לדבר מדהים אחר. יש פה נער שיודע לכתוב. זה לא יאומן. בתקופות קדומות, רק יחידי סגולה ידעו לכתוב, היו סופרים שהם ידעו לכתוב.
וזה חריג מאוד. עם ישראל באופן כללי חריג בזה כבר מתקופות עתיקות. מצאו בארכיאולוגיה, זה אחד הממצאים הידועים מארץ ישראל, שמצאו כמה וכמה תרגילי כתיבה של א' ב', בכל מיני, בעזבט סרטה, בירושלים, בכל מיני מקומות, תרגילי כתיבה של א' ב' לפי הסדר, בהרודיון מצאו ארבעה כאלה.
שדה גם.
מה?
שדה של...
בעזבט סרטה, מצאו בשדה. כן, אגב, גם... בקיצור, בכל מיני מקומות מצאו. זה שאנשים, רועי צאן, ידעו לכתוב, זה ממש לא מובן מאליו. אני מזכיר, עד היום, בארצות ערב, למעלה מ-50% לא יודעים לכתוב. דיברנו על זה, לא? למה כיום כל העולם יודע לכתוב? העולם התחיל לדעת לכתוב עם המצאת הדפוס. כשהמציאו את הדפוס, הספרים נפוצו בכל העולם, ואנשים התחילו לדעת לקרוא ולכתוב. אבל בעולם הקדום, אנשים לא ידעו לקרוא ולכתוב. בימי הביניים, כל הכנסיות היו מאותרות בציורים, של ציורים של מה היה בתנ״ך ובברית החדשה. למה? כי ההמון לא ידע לכתוב. היחידים שידעו לכתוב זה הכמרים, בסדר? האימפריה העותמנית לא הסכימה להכניס את הדפוס לתוך שטחה. משנת 1492, המצאת הדפוס, האימפריה העותמנית לא הסכימה להכניס את הדפוס. ולכן עד היום הם לא סגרו את הפער בארצות ערב. אנחנו 300 שנה אחרי, הם עדיין לא סגרו את הפער. במדינת ישראל יש 2% שלא יודעים לקרוא, כולם נשים ערביות. באמת. אבל זה, במצרים 40% ומשהו שלא יודעים קרוא וכתוב. זה אין מה לדבר. ברור שאם יש 40% ומשהו שלא יודעים קרוא וכתוב, ועוד כמה שיודעים פחות או יותר, וזה וכו'. כשמוחמד קורא לעם ישראל עם הספר, הוא מדבר על עם הספר. כולם יודעים לקרוא. זה שילד קטן בתימן יושב 10 ילדים מסביב לספר וקוראים בספר, זה לא מובן מאליו. זה לא היה קורה בשום מקום אחר ובשום עם אחר.
גם אצלנו עד לאחרונה זה רק אצל הגברים,
אתה יודע את זה לנשים. תלוי איפה, זה נכון, בגדול זה נכון. אני תמיד שיעורים לנשים, אני אומר להם, אני תמיד גם בשיעורים לנשים, אני אומר להם, אתם רק במאה השנה האחרונות, אל תתעצבנו. במאה השנה האחרונות אתם יודעות לקרוא, לאט לאט אתם... אבל אתה צודק בגדול, בגדול זה נכון, אבל עדיין אין מה להשוות בין זה למה שקורה בעמים אחרים. באמת, ידיעת הקריאה וכתיבה, והנה, נער, וילכוד מה נער מאנשי סוכות וישאלהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקני, היה 77 איש, לא יאומן. ויבוא אל אנשי סוכות ויאמר, הנה זבח וצלמונה שחרבתם, לא רק את הידיים הבאתי. כן, שחרבתם אותי למור, אחף זבח וצלמונה, אתה בידיך כי ניתן לאנשיך היעפים לכם. הוא לא אמר, אז הם לא אמרו כי ניתן לאנשיך היעפים. הם אמרו כי ניתן לצבאך נדמה לי לכם, נכון? כי ניתן לצבאך לכם, אבל הוא... אומר, הידעתם שאנחנו היינו אז רעבים ועייפים ולא נתתם. ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים ויודע בהם את אנשי סוכות. אני יודע מלשון היכרות, עשה להם היכרות מקרוב.
אבל לא, אתה בעינויים.
לא, נכון. לא כתוב
שרה. הוא לא נתן
להם. מה?
הוא לקח את הילד למה הוא עשה איתו.
הוא לקח?
את הילד, את הנער הזה, למה הוא עשה איתו.
לא, הוא ביקש ממנו שהוא הכריח אותו לכתוב את זקני העיר. 77 איש. ואז העניש את זקני העיר שענו לו. אבל שימו לב שהוא לא הורג אותם באמת. באמת מכאן ניתן לראות שכנראה באמת סוכות זה לא כל כך חמור כמו שהסברנו. ואת מגדל פנואל נתץ ויהרוג את אנשי העיר. מה? תגיד לי אתה. א', מה היה קודם? קודם מגדל, זה הערה מצוינת. מה היה קודם? קודם מגדל פנואל או קודם סוכות?
מגדל
פנואל. קודם פנואל ואז סוכות, נכון? כי הסדר הוא, אתה מגיע... מכאן אתה מצפל במגדל בית פנואל?
זה לא שאלה.
אז זה לא הפוך. תקרא טוב תנ"ך.
והאדם ידע.
בית מגדל פנואל נתץ.
והאדם ידע.
נכון? אבל השאלה היא נכונה, זה כתוב הפוך. כדי להראות לנו את ההדרגתיות. כן? לעשות כדי שזה נקביל בין שני הדברים. וזה. מכאן למדנו חינוך, את הכלל הידוע בחינוך, שחינוך שווה לאנשים שונים הוא טעות. כל פעם, שני אנשים, אותו מעשה, שתי ערים. אותו מעשה, שיפוט שונה, כי אלה במצב אחד, כמו שאמרת מקודם, ואלה במצב אחר לגמרי. כלל בחינוך. אז זה מה שהתנ"ך מלמד אותנו כאן דרך אגב. בסדר? אז זה ואת מגדל פנואל נתץ, אתה צודק, זה קרה קודם. בסדר? אבל זה כתוב אחרי, אבל זה באמת קרה קודם.
זה היה עובד את השאלה, הוא
מבטיח
להם
שהוא הרס מגדל, לא? כן, אתה צודק. שאלה מאוד טובה, כאילו. למה הוא הורג את כולם, או את אנשי... אני לא יודע. כן, יכול להיות שזה משמע בתוך המגדל, כן? שאני אוריד את המגדל, איני יודע. מהמשך משמע, אני אראה את זה בסוגריים, שאנשי העיר, כשבימי מלחמה, הם היו בורחים אל המגדל ואולי... כן, לכן אני אומר, השוואה על בסיס אבי מלך, ככה משמע.
יש פה קשר מוכוון למסלול של יעקב?
נכון, יש פה איזשהו קשר שמרמז למסלול של יעקב, תשובה על זה ניתן עוד רגע. השאלה היא טובה. נכון, עוד רגע נראה את הקשר. הערה נכונה. פנואל, סוכות, קשורים ליעקב אבינו, שהוא מגיע לארץ. זה לא במקרה. רציתי להעיר את זה אחר כך, אבל נכון, עוד מעט נראה את זה. ויאמר אל זבח ואל צלמונה, פסוק י"ח, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך. מה שנקרא ניסיון להתחנף ברגע האחרון. אומרים וואו, הם היו, באמת הם היו דומים לך, עכשיו שאנחנו חושבים על זה, נראים כתואר בני המלך. ויאמר החי בני אמי הם, חי אדוני לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם, ולא שלף הנער חרבו כי ירא כי עודנו נער. ויאמר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו כי חאיש גבורתו. ויקום גדעון ויהרוג את זבח ויצלמונה ויקח את הסהרונים אשר בצווארי גמליהם. בואו נסביר מה קורה כאן. אז דבר ראשון הוא פונה את זבח וצלמונה ואומר להם תביאו איפה האנשים אשר הרגתם בתבור. ופה מתברר לנו שיש פה איזשהו חשבון ישן שכבר רמזנו עליו באורך הסיפור. יש פה חשבון עתיק בין גדעון לזבח וצלמונה. מסתבר שזבח וצלמונה הרגו את אחים של גדעון. כן? אמנם הם מנסים להתחנף אבל בהתחנפותם הם בעצם
מסגירים את עצמם
שמה?
שהם מתרגו אותם.
לא רק שהם מתרגו אותם, אלא
שהם
מכירו מי. בדיוק, הם שחטו אותם מקרוב. הראיה שהם יודעים מה להגיד, הם היו באמת דומים לך, נכון? לא מומלץ ככה להתחנף בצורה כזאת, כן? טעות, והוא באמת סוגר איתם את החשבון. זה בגדול. למה זה חשוב? אנחנו כבר כל הזמן שמענו, לאורך כל הזמן אנחנו שומעים, שגדעון... יש לו גם איזשהו צד אישי בדבר. זה התחיל בחרב להשם אל גדעון, נכון? אחר כך זה נמשך פה במרדף. המרדף מצד אחד הוא לחסל את ראש הנחש, אבל במרדף משתתפים רק 300 איש. למה רק 300 איש? למה רק המשפחה משתתפת? כבר דיברנו על זה שה-300 הם כנראה התחום הקרוב. א', אולי כי הם נבחרו על הקדוש ברוך הוא, אבל אולי גם הם, כי הם אלה שיש להם מה? יש להם עניין לסגור. עם זבח וצלמונה. ואני מאמין שזה גם וגם. לא כתוב למה, אבל עכשיו גדעון אומר משפט שהוא משפט קשה. ממש משפט שהוא אמור, הוא מרסק את הכל, המשפט הזה. לו חייתם אותם, לא הרגתי אתכם. זה משפט נוראי. זה משפט שאומר בעצם, אם אתם לא הייתם הורגים את אחים שלי, לא הייתי מחסל אתכם. וזה משפט שאסור לומר. אמרנו לפני שנייה, צריך להרוג את ראש הנחש. יהושע, מלאכים במערה, מוציא את כולם, נכון? עם כל הטקס וזה, ושוחט אחד אחד. אין להשאיר. יש משהו בתנ"ך, אני קורא לזה אמנת צידון. כן, זה מין תופעה שיש אותה בתנ"ך, תופעה בינלאומית, לכן אני קורא לה אמנת צידון, כמו אמנת ג'נבה. מלך לא הורג מלך. צידון זה העיר הבינלאומית של אותה תקופה, אמנת צור, אפשר לקרוא, כן? מלך לא הורג מלך. שאול לא הורג את הגג. כלומר, האנשים הפשוטים יכולים לשחוט אחד את השני חופשי, אבל את הקודקודים לא הורגים. אגב, זה היה מקובל באירופה עד לא מזמן. שהעם ימותו כמה שיותר, אבל המלך זה, הוא יש לו דם כחול. הוא לא אמור למות, גם אם הוא נופל בידינו בקרב, אנחנו לא נהרוג אותו. כן, הוא מיוחד, כן? איך אומר אחאב לבן הדד? אחי הוא, נכון? ולא הורג אותו. והנביא אומר לו, הייתה נפשך תחת נפשו. אין דבר כזה. הפוך בדיוק. אותו במיוחד צריך להרוג. כן? וגדעון אומר פה משפט שאומר, שאם לא היה פה סגירת חשבון אישית, כן? אז לא הייתי הורג אתכם. וזה משפט נורא. שאומר, אני הורג אתכם רק בגלל החשבון.
אז הולך 110 קילומטר בשביל דבר אולי?
זה לא... אני אומר עוד פעם, הסיבה היא כפולה. כל הזמן שהוא רודף אחריהם. זה גם וגם. אבל שמנו לב בעצמנו שהלשון עוברת פה להיות לשון יחיד. נכון? רודף, מגיע, תופס.
אולי בגלל זה גם שסוכות
להרשים
אותם?
שמה?
אולי בגלל זה סוכות הפועל
להרשים אותם? לא משמע ככה. כי אם משמע כף פדוח אצל מונה, אני נוטה להגיד. אגב, אני חושב גם, אני אגיד יותר מזה. אני לא חושב שגדעון עשה את זה רק מנגיעה אישית. אבל אני אסביר משהו. אין בעיה בנגיעה אישית, אגב. זה בסדר גמור. כשאברהם אבינו רודף אחרי ארבעת המלכים, הוא עושה את זה כדי לסגור חשבון הלוט. וראינו את ההשוואות בין גדעון ואברהם אבינו במרדף אחרי ארבעת המלכים. זה בסדר גמור נגיעה אישית. איפה מתחילה הבעיה בנגיעה אישית?
אם
כשאתה מלך. למלך אסור שתהיה נגיעה אישית. בשום מקרה למלך אסור שתהיה נגיעה אישית. למה? מכירים את הטרילוגיה של שר הטבעות?
כן, ברור.
אמורים להכיר, אני מכיר את זה בתור סרט, אתם בטח ראיתם את הסרט, נכון? מה? בכל אופן, אז לא משנה, לא הפסדת. את הספר תקרא. מעולה, כן, צריך מידי פעם לרענן. לא, בסדר גמור, אני חושב שצריך לרענן. בכל מקרה צריך גם הרבה זמן. בכל אופן, אז מה רואים שם? יש שם טבעת שאם אתה שם אותה על האצבע, בעצם הטבעת כאילו היא מחדדת לך, אתה נעשה רואה ואינו נראה, נכון? והיא מחדדת לך את כל החושים, אבל היא גם... גם אתה נעשה עבד הטבעת, אתה מתמכר אליה, אתה לא מוכן לוותר עליה. כאדם מתיישב על כס המלוכה, כל החושים שלו מתחדדים. מה זה מתחדדים? הכל מוכפל פי אלף, פי מיליון. אם הוא קצת רודף בצע, אז עכשיו הוא פי מיליון, כי יש לו יכולת, נכון? קודם לא היה לו יכולת לממש את זה, עכשיו פתאום יש לו יכולת. אם הוא קצת אוהב לשתות או לעשן סיגרים, עכשיו פי, אני לא מדבר ספציפית על איזה ראש, באופן כללי, בסדר? אז זה פי, כי עכשיו הוא יכול. אם הוא רודף נשים, אז עכשיו הוא פי הרבה יותר. כלומר, הכל מתעצם, ולכן אסור למלך שתהיה לו נגיעה אישית, כי כל הכוחות בתוכו מתעצמים. ולכן מלכות לעת למיגר מכלום. אסור שתהיה שום נגיעה אישית. אין בעיה בנגיעה אישית. זה שאתה רוצה לסגור חשבון עם איזה, עם, כן, ארבעת המלכים, כי הם לקחו את זה, זה מצוין. אין בעיה. גם אם אתה רודף, רוצה לסגור חשבון עם זה וצמונה, נגיעה אישית זה. ברגע שאתה גם רואה את עצמך כמלך, כן, או באיזושהי צורה, וגדעון עושה פה מעשים ששמים אותו באיזשהו מקום כמלך, והוא אגב נראה שהוא אומר שהוא לא רוצה למלוך, ונראה את זה עוד מעט, כן? אז זה מסוכן. אז זה מסוכן כי זה משתלט עליך. בכל אופן הם אומרים, ועוד דבר שאגב רואים פה עוד פעם, עוד סממן מלוכה, זה הביטוי הזה, ויומר ליתר בחורו קום הרוג אותם. כן? אז מלך כבר דואג לשלב הבא. אם אתה שופט, אין מה למנות אחריך, זה לא, אין המשכיות. שופט, הבן שלו לא ממשיך אותו. מלך, הבן שלו ממשיך אותו. כן, מלך, זה עובר בירושה. והאמירה הזאת ליתר, כן, תהרוג אותם, כן, אז זה תזכרו את הביטוי כי עודנו נער, שהתנך מדגיש, ולא שלף הנער חרבו, כי עודנו נער הוא חשוב לסיפור הבנה.
אתה מכחיש את מה שגדעון מעצמו אומר, לא אני ולא בן, לא
בלי. נכון מאוד, אני מכחיש את מה שגדעון אומר, בוא נקרא את זה ואני אגיד גם למה אני חושב את זה. בסדר? זו שאלה מעולה. מה השאלה השנייה אז?
מה זה? איפה האנשים אשר הרגתם? הם מתו. מה זה איפה
האנשים? נכון, נכון. זה, כן. איפה האנשים אשר הרגתם? זה, אני לא חושב.
הרגתם, הוא שואל איפה.
אני לא,
אני לא. לא, זה פסיכולוגיה. הוא אומר, איפה האנשים שהרגתם? הוא לא באמת...
אני חושב שזה מה שנקרא להיכנס עימם בדברים. זה לא איפה שמתם אותם בדיוק. איפה אתם מחביאים אותם, תוציאו מהכיסים? אני לא חושב שזה הכוונה. כן, זה להגיד להם משפט, להיכנס איתם ל...
למה אתה לא חושב שכל הזמן
בלשון יחיד? אני חושב שזה רומז גם לנגיעה האישית שלו.
אבל מה, 300 איש זה המשפחה שלו, מדינת של כולם.
כן, אבל למה כתוב בלשון יחיד? כי עד עכשיו היה כתוב, לפני שנייה היה כתוב ויתקעו, ויעמדו, ויריעו, ועדיין היה מדובר על 300. ופה פתאום עוברים ללשון יחיד, אני חושב שזה, המרדף אחרי זה בחצמונה הוא הרבה יותר כבר אישי. כן, ולכן התנ"ך רומז את זה. ויאמרו איש ישראל לגדעון, משול בנו, הנה מה שאמרת, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, אדוני אמשול בכם. על פניו, הוא אומר בדיוק הפוך מה שאמרתי, מסרב, נכון? תקראו טוב את הפסוק, מה חסר? עיקר חסר מן הספר. מה חסר? מה הם אומרים לו? משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. איפה הפשלה במה שהם אומרים? בסוף! בכי הושעתנו מיד מדיין! הרי מה אמר השם? למה כל הקרב? פן יתפאר עלי ישראל, אמור ידי הושיע לי.
הוא לא תיקן אותם, הוא רק אמר להם שהוא לא ימשיך. הוא לא תיקן אותם.
איפה זה? אבל האמת היא שהוא כן מתקן. יש פה תופעה, יש פה תופעה שנקראת, בתנ"ך היא נקראת תופעת ויומר ויומר. התופעה הזאת נמצאת הרבה בתנ"ך, מעל 100 פעמים.
שהוא מפסיק.
כן, שיש פה דיבור של אותו אדם, אבל שתי התחלות, פעמיים כתוב את המילה ויומר. זו תופעה שנמצאת גם הרבה בתורה, האמת, כן? הסתכלו בפסוק כף ג' ויאמר להם גדעון, לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם, עד לא אמשול בכם. אחר כך אולי נגיד משהו על ההבדל בין למשול ללמלוך. ויאמר אליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה ותנו לי איש נזם של הלא, כי נזמי זהב להם כי איש מאלים הם. כלומר, יש פה פעם, הוא אומר שני דברים. הוא אומר דבר ראשון, אתה לא אמשול, ואחר כך הוא אומר, אשאלה מכם שאלה ותנו לי איש נזם של הלא, כי נזמי זהב להם כי איש מאלים הם. יש פה שתי אמירות. כנראה שאחרי האמירה הראשונה של גדעון, הוא אומר, לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם, כנראה שאנשים לא משתכנעים. זה לא משכנע אותם. אז הוא צריך להגיד עוד אמירה. אבל אנשים לא הולכים. לא, זה לא מספק אותם. אז הוא צריך לעשות עוד משהו. ואז הוא עושה את האפוד.
מצד שני, אבל בכבר, כאילו, רואים שזה לבד מן הסעול מהצבות גדל המן שלא מכם ידיע. אז הוא הייתי מצפה שהוא יתקע דווקא את העניין הזה של מלוכה וממנו יעשה את האפוד. לא מעניין הזה של האנשים פשוט. כאילו, לוקח לעצמו את ה...
השאלה היא מעולה. אני אענה על זה. מה המטרה של האפוד שהוא עושה? מה מטרת האפוד? אפוד זה כלי קודש. כן, שהכהנים לובשים מזה. מה מטרתו של האפוד? אני חושב שהעניין הזה של עשיית האפוד לקוח ממלחמת מדיין הראשונה. יש שלוש פרשיות שהסיפור הזה של האפוד יונק מהן. אחת זה מלחמת מדיין הראשונה. איזה עוד שתי פרשיות עומדות פה ברקע לאפוד? בואו נקרא את הפסוקים, אתם ישר תזכרו. אז הוא אומר להם, ויאמר עליהם גדעון, האמירה השנייה שלו, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם שלו. שאלה זה לא, זה בקשה, כן? לא בהשאלה. כי נזמי זהב להם, כי איש מאלים הם. ואמרו, נתון ניתן, ויפרסו את השמלה, וישליחו שם האיש נזם שללו, ואם ישקל נזמי הזהב, אשר שאל, 1,700 זהב, לבד מן הסהרונים והעטיפות ובגדי הארגמן, שעל מלכי מדיין, שזה דברים שגדעון בעצמו מביא, ולבד מן הענקות אשר בצווארי גמליהם. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו בעירו באופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. עגל, מעולה. נכון, ו... למה מוציא שם רע?
בגלל
הפסוי שם, אבל נחש הנחושת. פרסו, שים לך. אני התכוונתי לדבר אחר. אני התכוונתי לפסוקים האלה. יפה, אתם מציעים דברים נוספים, אתם תצטרכו להסביר. אני התכוונתי לפסוקים האלה, כתוב ככה. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, כן? ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. הנזמים זה בדיוק מה שהוא מבקש. ותנו לי איש נזם שלנו, כי נזמי זהב להם כי איש מאלים. מאיפה יש לעם ישראל נזמים, ולמה יעקב מבקש אותם? מה?
מהמלחמה עם שכם.
מהמלחמה עם שכם. אז למה יעקב מבקש את נזמי הזהב?
כי
שואלים. יעקב אבינו אומר בצורה פשוטה, את אלוהי הנכר.
חשש עבודה זרה.
נכון. כנראה שבנזם יש משהו של עבודה זרה. עכשיו בואו נלך לחזור אל גדעון. אז כשגדעון מבקש את הנזמים, והוא רוצה לעשות אותם לאפוד, אני נראה לי שהוא רוצה עכשיו לתקן את מה שהם אמרו. הם מייחסים את המלחמה לו, הוא רוצה שהמלחמה תיוחס למי?
לקדוש
ברוך הוא. אז הוא בונה אפוד. זה מטרת האפוד. מה היה מטרת העגל? להחליף את?
משה.
להחליף את משה. גם לפי הפשט. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים.
לא ידענו
מה היה לו.
הורים אלה אלוהיך ישראל.
אשר אלוהיך מארץ מצרים.
שליח, לא זה שליח.
לא, אתה עוד צודק. המטרה הייתה, כי זה משה האיש אשר אלוהינו מארץ מצרים. מה קרה בפועל? כן, זה נהפך לעבודה זרה, על ידי הערב רב. בסדר? אלה אלוהיך ישראל. זה נכון מה שאתה אומר. אבל זה בדיוק מה שקורה אצל גדעון. אז זה שזה יונק פה מחטא העגל, זה בדיוק הנקודה. הוא רוצה שזה יחליף את מי? אותו. דיברנו כבר על הקשר בין משה לגדעון בהתחלה, נכון? פנים אל פנים, וילך בכוחך הזה, וביטויים כאלה. כן? הוא רוצה לבנות משהו שיחליף אותו, בסדר? כמנהיג. אבל בפועל מה שקורה זה חטא העגל, ויזנו כל ישראל אחריו. הקבלה הזאת ליעקב קשורה למה שהערת מקודם על סוכות ופנואל. כדי להמשיך להגיע לכאן, הרי מאיפה יעקב בא? יעקב מגיע מסוכות ופנואל, הוא מגיע לשכם. בסדר? גם גדעון מגיע מסוכות ופנואל לשכם, הרי איפה הוא גר? באופרה, הוא מגיע עוד לאותו נקודה, לאותו אזור. תנו לי איש נזם שללו, בדיוק אותו ביטוי, הוא רוצה שהם יסירו את אלוהי הנכר.
אבל אין ביטוי דומה בהחשת
שמה?
שמחה כך...
לא, לא, לא. אבל במלחמת מדיין, אני התכוונתי גם לרמז שמופיע במלחמת מדיין, כשהחלוצים מגיעים לשם כתוב ככה.
שמביאים לכפר על...
כן, ונקריב את קורבן אדוני, האיש אשר מצא כלי זהב, צדה, צמיד, טבעת, עגיל וחומז, לכפר על נפשותינו לפני אדוני, ויקח משה ואלעזר והכהן את הזהב מאיתם כל כלי מעשה, ויהי כל זהב, התרומה אשר הרימו 16,750, כן, כלומר, את הזהב הם נותנים לקדוש ברוך הוא כתודה על המלחמה. זה בעצם מה שאמור להיות כאן, היה אמור להיות כאן עם האפוד. האפוד הזה בסופו של דבר, אז גדעון אומנם מצד אחד, וזה מאוד פשוט ואתה צודק. לכאורה אומר, אני לא אמשול, ואפילו מנסה להפנות את האצבע אל הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה שהוא לא אומר להם, הוא לא מתקן אותם שהוא לא הושיע אותם, זה נכון, אבל הוא כן מנסה להפנות את האצבע אל הקדוש ברוך הוא. כן? זה מצד אחד. אבל יש עוד צד. כן? תכף נראה את הצד השני. אני לא אומר שגדעון לגמרי זה. בוודאי שגדעון בצורה הפשוטה אומר במפורש את המילים האלה. אני לא אמשול. אגב, מושל זה דרגה למטה ממלך. זה הדרגה המעשית יותר. יוסף מושל, פרעו מלך. כן? גדעון הוא מצאצא יוסף. מושל, לאדוני המלוכה הוא מושל בגויים. אז בעם ישראל אולי זה מלוכה. בגויים זה ממשלה. בסדר? מלוכה בממשלה, זה מקביל, אבל לא כנראה אותו דבר, עמל בי מאיר את זה, דרך אגב. טוב, קצת המשך, אני רק, אגב, גם סהרונים כנראה זה מסמל עבודה זרה, כמו היום, נכון? ישמעאלים עדיין עם סהר, יש לי עם הסימן של הסהר, אז גם אז, סהרונים מלשון סהר. מה?
נטיפות?
נטיפות זה דברים שהם בצורת טיפה, כל מיני זה, כל מיני תכשיטים. ואז אותו גדעון לאפוד ויצג אותו בעירו, באופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש, זה רמז מקטרים, כלומר לסיפור אבימלך, עוד מעט נראה שזה, כן, זה יהיה לביתו למוקש. ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. מה מצבי בזמן רק? אז אני אעצור כאן, אני רק אגיד משפט על ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. דבר ראשון, אנחנו רגילים למשפט שאני אומר ותשקוט הארץ 40 שנה.
בלי ימי גדעון.
אז פה זה ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. משמע לכאורה שנגיד אצל דבורה, ותשקוט הארץ 40 שנה, זה היה גם אחרי שהיא מתה. ופה, הוא היה צריך להיות חי בשביל שתשקוט הארץ. הביטוי ותשקוט הארץ מקורו בספר יהושע. והארץ שקטה ממלחמה, מופיע שם לפחות פעמיים, בהקשר הזה. כלומר, שאין מלחמות באותה תקופה, וזו פעם אחרונה שאנחנו פוגשים בביטוי הזה פה בספר. אם אנחנו מסכמים, אנחנו נמצאים כבר אחרי 5 שופטים, כל אחד מהם היה 40 שנה, נכון? עתניאל, שמגר, אהוד, דבורה, גדעון, 5 שופטים. מה? כן, אמרת, אני הסברנו בכיתה שאהוד ושמגר, בסדר, או אהוד 80 ושמגר לא בכלל, בכל אופן, 5 שופטים, אני יודעתי כל אחד 40 שנה, אלה מה שנקרא השופטים הגדולים. יותר לא נפגוש את הביטוי הזה, אבימלך הוא קו פרשת המים של ספר שופטים, ממנו נפגוש את מה שנקרא השופטים הקטנים, שופטים שלא שופטים 40 שנה, אני אומר בסוגריים, חוץ מאולי שמשון, תלוי, כן, איך בהבנה שם, חוץ מאולי שמשון בגדול, כן, לא בפשט בוודאי, ותשקוט הארץ, ולא נפגוש יותר את הביטוי ותשקוט הארץ 40 שנה, נפגוש, והוא שפט את ישראל כך וכך שנים, אבל, וכל השופטים הקטנים ביחד, 100 שנה, כן, לסבר את האוזן מבחינת היחס. עד עכשיו, חצי ספר שופטים, 5 שופטים, 200 שנה, החצי השני, בסדר? עוד 5 שופטים, חוץ מאבימלך, אבימלך אני לא מחשיב כשופט, הוא בנקודת האמצע, הוא האנטי שופט, כן?
ויפתח אבל איפה?
בסדר? אנחנו נדבר על יפתח כשנגיע אליו, זו שאלה מאוד טובה, אתה שואל בגלל הפירוד.
300 שנה.
כן? לא.
גם על 300.
הוא אומר 300 שנה. שבט ישראל, כן, בסדר. אבל הוא סופר גם את ימי יהושע וימי הזקנים, כן. בסדר? שבט ישראל. אבל בכל אופן לענייננו, אז אנחנו מדברים על 100 שנה, רק להבין איך את קו פרשת המים. אז עד כאן זה, ומעכשיו גם נפגוש באופן עקבי סממני מלוכה. אם לא סיימנו עם נושא המלוכה של גדעון, כי אני חייב לך תשובה. לכאורה משהו מכאן שגדעון אומר שהוא לא רוצה למלוך, והוא עושה את האפוד כדי להפנות את האצבע כלפי הקדוש ברוך הוא. בשיעור הבא נדבר על זה שהמסר הוא מסר כפול. כלומר, מצד אחד הוא אומר את זה במפורש, אבל יש דברים שהוא עושה שהמסר שלהם הפוך. נעצור כאן. את הדפים כדאי לשמור או להביא לזה.